הערב הבאנו הישג אדיר. אנחנו בקידומת 3, המפלגה הבאה אחרינו בקידומת 1.
נכון לרגע זה, לא תוקם במדינת ישראל ממשלה על קולותיהם של הכהניסטים, הגזענים והחשוכים.
אם יש משהו שהוכחנו הערב, זה שהצליחו לרצוח את יצחק רבין, אבל בשום אופן לא הצליחו לרצוח את הדרך שלו.
יש לנו עיקרון כזה שמי שפוסל אותנו, אנחנו גם נפסול אותו. מי שיתאים ויענה לדרישות, עקרונות שנציג, אז אנחנו נשקול את זה.
הארץ השבוע, באולפן ליאור קודנר. מערכת הבחירות הרביעית מאחורינו, אבל לא ברור כל כך לאיפה אנחנו הולכים. קמיל פוקס יהיה פה עם סיכום המתגמים וגם הסקרים האחרונים. ננסה להבין מי זכה בבחירות האלה. בעזרתכם, אלוף בן, חיים לוינסון, רבית אכט ואמנון הררי, שלום.
שלום, שלום.
אז מנצח אין, כנראה גם לא יהיה, אבל מפסיד יש. חיים לוינסון, זה אתה?
כן, ברור, כן, נכון. אמרתי פה שארבע מפלגות לעברות אחוז החסימה. טוב, זליחה, זה אפילו לא היה תחרות. אני מתבייש, וגם לקחתי אחריות, התפטרתי.
זליחה, תומה, בגלל זה התפטרת מהתפקיד.
אי אפשר להגיד שאין, הפודקאסט הזה לא עלה לי,
במשרדך.
מצד שני, זליחה גם לא קיבל את יחידת המימון שלו.
נכון.
זה גם משהו שראוי וחשוב מאוד.
מאוד משמח, מאוד משמח.
בוא נדבר כן על הדברים הרציניים. מה קרה פה, חיים?
תראה, לא קרה פה יותר מדי דברים דרמטיים. אנחנו מכירים את המפה החברתית הדמוגרפית של מדינת ישראל. הקונספט הזה שיש ימין לא ביביסטי, לא, שוב הוכיח את עצמו שהוא לא באמת קיים. זאת אומרת, יש איזה 4-5 מנדטים כאלה. אין מנהיג למחנה המרכז-שמאל, הבחירות האלה לא ייצרו ולא ייצרו לעתיד את המנהיג הזה. ואנחנו נמשיך להיות תקועים על ה-58, 59, 60, 61 לגוש הימין. כל פעם, אנחנו בספטמבר, אנחנו נוכל לבחון שוב כמה זה יגיע.
כן, אבל זהו, כבר הגעת לבחירות חמישיות בוודאות.
אין פה שבירה דרמטית. לא של נתניהו לתוך חלקים באוכלוסייה שלא סבלו אותו עד עכשיו, הוא אפילו לא מנסה לקנות אותם, וגם אין שבירה של המרכז שמאל לתוך המשבצות הדמוגרפיות החזקות של הליכוד, ואנחנו פשוט תקועים. תשמע, אנחנו, זה לא מצחיק. אנחנו מדינה במשבר פוליטי מתמשך, שיהיה לו הרבה השלכות.
אלוף, כתבת היום שהבעיה המרכזית, הקורונה בכלל לא באה לידי ביטוי בהצבעה.
אז כנראה שהיא לא הייתה הבעיה המרכזית, אבל אין ספק שאנחנו וכל חברינו העיתונאים כאן בישראל וכל מדינות העולם, הנושא העיקרי שהעסיק אותנו היה הקורונה והשלכותיה, בידודים, סגרים, מסכות, רעשנים, מעקבי שב"כ, חיסונים, כל הדברים האלה, זה לא בא לידי ביטוי בהצבעה. כל התנועות היו בתוך הגושים, התנועות נבעו אך ורק ממערכות היחסים בין חלקים אותם מפלגות ובין נתניהו, לכן
מי שונא את מי ואיך.
כן, הייתה עזיבה של הליכוד, לכן מפלגת העבודה התפרקה, לכן המשותפת התפרקה, לכן גוש של הימין הדתי, שתמיד נקרא בהמון המון המון שמות, בסוף רץ בשתי מפלגות, וכך הלאה, הנושא העיקרי, היחיד והבלעדי בבחירות האלה היה כן ביבי, לא ביבי, והוא ממשיך להיות כזה גם עכשיו.
אני קצת חולק עליך, אלוף, זה בא לידי ביטוי באי-הצבעה. בכל זאת, אחוזי ההצבעה ירדו.
אתה חושב שזה בגלל הקורונה?
תראה, זה גם בגלל התחושה שזה לא משנה מה נתניהו ראש ממשלה. ובליכוד חששו מהתחושה הזאת וצדקו. אני ישבתי אצל אלוף בחדר, לפחות האמור אחד מוצלח היה לי, לפני כמה ימים, ואני אמרתי לו, תקשיב, הליכוד לא יעבור את המיליון 200,000 פתקים. אני לא יודע לכמה מנדטים זה יישבר בגלל אחוז החסימה, אבל הם ייפלו, הם לא יהיו את המיליון 350 שהם היו.
למה? כי הליכודניקים לא יצאו מהבתים בניגוד לפעם הקודמת?
כן, גם בגלל שהם עשו פה קמפיין לטובת מפלגה אחרת.
בסדר, אני לא, לא. הם לא ירדו ב-150,000 קולות בגלל הציונות. בואו נראה כמה הם יגמרו, אבל זה לא יהיה יותר מיליון 200.
אין ספק שהם תרמו קודם, כמו שאמר רונן צור אתמול, הם תרמו את עבריו של בנט לפני שהם תרמו את עבריים שלהם.
אז בואו נהיה לארג' איתך, אז נגיד 50,000, סבבה, סבבה.
קודם כל אולי הפסידו קצת בגלל שר, גם בגלל שפחות הצביעו, אבל זה לא נכון שלא הייתה כניסה לבייס של המחנה האחר, ביבי, אבו יאיר, בסיבובים בכפרים הערביים, במאמץ לשבור את המשותפת, כדי להביא לפחות אופציה שחלק מהקולות של הערבים יספרו בתוך ממשלת הימין, זה שינוי דרמטי מאוד. זה לא היה באף מערכת בחירות בישראל. היה בבחירות הישירות שמעמדי השמאל עשו קמפיין בצד הערבי. לא היה אף פעם שמועמד ימין תרגט את הערבים ויצר גם הליכה לשטח וגם מאמץ פוליטי, שגם השתלם, עובדה, משותפת נשברה. הכוח הכי מובהק שהיה נגד נתניהו, 15 מנדטים בשתי הבחירות הקודמות. בעיניים יהודיות לפחות נתפס כשמאל עמוק, יציב, בלתי מתפשר, תרסק.
אם רם תעבור, תודה, הנציבות הערבית לא, רם עברה, בסדר.
ההצלחה הכי גדולה של נתניהו זה מנסור עבאס?
אני חושבת שאתה יודע, הנציגות הפוליטית מספרית לא נחלשה מהותית, פשוט
נחלשה מהותית, יש 10 מנדטים.
פלוס רם, שאנחנו לא יודעים, שאנחנו עוד לא יודעים אם רם אכן תממש את הקואליציה של נתניהו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים את זה, איך היא תתנהג, האם היא תתמוך בחוץ, האם היא תאפשר את זה, האם לא.
היא עדיין שברה לחלוטין את הבלוק הבלתי מתפשר של המשותפת.
לא, גם המשותפת ירדה בשליש, בוודאות המשותפת.
בסדר, אבל זה רק, זה לא מנדטים שהלכו לליכוד. זאת אומרת, אבו יאיר הזה, זה היה יותר, זאת אומרת...
היה דחקה?
לא דחקה, אבל בסופו של דבר, אין לי את המספרים, אנחנו נראה את המספרים הסופים, אנחנו לא רואים עלייה מטורפת להצבעה לליכוד, אין את הדבר הזה. אז אנחנו רואים בקמפיינים קודמים שנתניהו מסית, טיבי, ביבי, קורא לרשימה המשותפת בכל נשמות גנאי, בהמשך המגמה מ-2015, כשהוא בעצם ממצב את הקול הערבי כלא לגיטימי, אנחנו רואים שינוי מגמה, הוא הולך לכפרים, מנסה לגרד משם בוחרים, אנחנו רואים בעקבותיו שינוי שקורה במקביל, בהתחלה בערוץ סמוי, אופר שלח וטיבי, לדעתי בבחירות ספטמבר, זאת אומרת, מתחילים לדבר עם הנציגות הפוליטית, והיא הופכת להיות שחקן
שותף
פוליטי,
לגיטימי.
שחקן פוליטי יותר ויותר גלוי, אני אני חושבת שאם יש איזשהו מפתח לשינוי, יכול להיות שזה יהיה בציבור הזה.
יש כאן השפעה מאוד גדולה של הקורונה, בשני היבטים. אחד, הסכסוך עם הפלסטינים בחוץ, דאח ברמה הכי נמוכה שאני חושב שאי פעם, בוודאי ב-20-30 השנים האחרונות, עד כדי כך שהוא לא היה פקטור ביחס למצביעים הערבים, של הפוליטיקאים היהודים.
זה אתה מתכוון, אין פיגועים, אנחנו לא שומעים על זה, יש סטטוס קוו שקט.
אין רקטות, ירו אתמול איזה גרד שנתניהו בבאר שבע.
רק הפגינו נוכחות.
הם לא שיחקו תפקיד בבחירות האלה בכלל. מצד שני, הקורונה יצרה מצב שיהודים וערבים חולים ביחד ומטופלים ביחד. ראינו את הרופאים והרופאות והצוותים הסיעודים הערבים בבתי החולים. החברה הערבית, לאו דווקא הפוליטיקאים, אבל החברה הערבית התקרבה יותר למיינסטרים. אבל אני רוצה לציין עוד דבר ששמתי לב שיותר בולט בבחירות האלה בגלל בחירתם של מפלגות קצה. בגלל העלייה של מרד, בגלל הכניסה של התנועה האסלאמית, נוצר מצב הפוליטיקה הישראלית, שאני לא יודע אם הוא קיים בהרבה מקומות בעולם בצורה הזאת, שחלקים מאוד גדולים לא מקבלים את הלגיטימיות הבסיסית של המפלגות האחרות, לא רק שלא ישבו איתם בקואליציה, הם בכלל לא רוצים שהם יתקיימו, הם לא רוצים שהם יהיו, השמאל לא רוצה לראות את בן גביר ואת נועם בכנסת בשום מצב ובשום תצורה.
לא רק השמאל, תדע לך שאני חושבת שבציונות הדתית ושלוחותיה, הרתיעה ממפלגה כמו נועם היא יותר חזקה מהרתיעה שלך, כי הם בני אותו ציבור.
אבל הם כן ישבו איתה בקואליציה, והם לא דורשים לפסול אותה. בעוד שכל מפלגות הימין שותפות לזה שבלד, שמייצגת בכל זאת איזשהו ציבור, לא צריכה להתקיים, לא צריכה להיות בכנסת, זה ממשיך בחרמות על נתניהו, שהם גם סוג של הלגיטימיות שמועמד, שעומדים נגדו שלושה כתבי אישום על שחיתות, הם לא מוכנים לשבת איתו, הם מנמקים את זה בבית, בשחיתות ובהתנהלות האישית שלו.
אמנון, בוא נדבר בית על מרץ. גנץ, חיים, הספיד אותם, לא רק הוא. אנחנו גם בעיתון פה דיברנו על זה שאחוז החסימה קורץ מלמטה, ופתאום זה הפתעת הבחירות?
קודם כל זה הפתעת הבחירות לא בזכותן, אלא בזכות יאיר לפיד שהפגין כאן מנהיגות ואחריות נמצאות. שלא הפגינו מנהיגי המפלגות הקטנות ממנו. אני חושב, אמר לוינסון שלא צמח מהבחירות האלה ולא יצמח בזמן הקרוב מנהיג למרכז שמאל. אני חושב שיאיר לפיד הוכיח אתמול חלקים גדולים במרכז שמאל שנרתעו מהשם שלו ומהשם של יש עתיד ומכל מה שהמפלגה הזאת מייצגת עד אתמול. הוא הוכיח לציבור הזה שהוא מנהיג ראוי לגוש הזה, בהרבה מובנים.
אבל בכל זאת הוא לא הגיע אפילו להישג של עצמו ב-2013.
בגלל שהוא לקח החלטה אחרית, שזה לא הדבר שחשוב.
אמנון.
רגע, יש לי עוד עניין.
אני חושב שאם כבר זה אומר שגדי אייזנקוט עשה בחוכמה.
שלא נכנס.
חיכה בצד, ויש לו עכשיו הזדמנות גדולה מאוד. יש מחנה שלם שמחכה לו.
בנאום של לפיד אתמול הוא מדבר בצורה מפורשת, אנחנו פה להרבה שנים, זה מהלך טקטי לקראת התוכנית היותר גדולה.
בוא, חוץ מהליכוד, זה המפלגה הכי יציבה היום בכנסת. המספרים שלה כמעט לא משתנים, בין כשהיא כחלק מכחול לבן ובין כשהיא לבד, המספרים שלה כמעט לא משתנים.
גם ש"ס.
נכון. אבל זה גם אומר לך משהו, כשש"ס היא מפלגה שמייצגת מגזר כל כך מובהק וכל כך מדויק, ויש עתיד לכאורה התענו שלא, וברור שבעצם כן. ואני חושב שהעניין השני שבולט פה, הזכרת גם את גנץ, כחול לבן מדהים להגיד, הפתעת הבחירות, מפלגה שמתרסקת, לפחות המותג שלה מ-35 ל-7, 8, 6, כמה שזה לא יהיה. ומה שמדהים בגנץ, אני חושב שהוא באיזשהו מקום היה הצבעת המחאה של הבחירות האלה. הגמלאים, הדע של הבחירות האלה, דווקא מי שהכי מייצג את המיינסטרים של השנה הפוליטית האחרונה, הוא דווקא היה סוג של הצבעת המחאה על מה שעשו לו ומה שזה, ואני חושב שזה הישג די מדהים שלו.
תשמע, אמנון, אתה גם עורך הספורט, כמדומני, נכון?
בעוונותיי.
אז אני אעשה את זה, אני אקח את זה כדימוי מעולם הספורט. תשמע, יאיר לפיד, זה שחקן מבטיח שעלה מהנוער, והוא כבר 10 שנים מסתובב על המגרש, וכל פעם הוא מבטיח לו שהשחקן הזה ילך, אני אפרוץ, ושהוא ילך, אני אפרוץ, ובסוף לכאורה הוא היה אמור לפרוץ, כי בני גנץ קרס, הוא קיבל את ההחלטה הפוליטית הנכונה, לא להיכנס לממשלת נתניהו. זה היה הבחירות שבהם יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, היה אמור להפוך להיות ראש הממשלה, כאילו המועמד לפחות, לראשות הממשלה, והוא
עדיין... זה מה שנתניהו ניסה לעשות, והוא מאוד לא נכנס לתוך הדבר הזה.
נכון, אבל הוא עדיין מסתובב במרכז המגרש, ממין לשמאל, והוא כבר לא שחקן מהנוער. הוא עוד מעט לפני פרישה. כמה עוד מערכות בחירות הוא ירוץ ויחפש את ההזדמנות? 8 מנדטים לבני גנץ, הצבעת מחאה נגד יאיר לפיד, שלא רואים בו מועמד נורמלי להיות ראש ממשלה. 2-3 מנדטים מתוך המנדטים של גדעון סער, זה הצבעת מחאה נגד יאיר לפיד וכו' וכו'. ובוא נודע לשולחן. יש פה מישהו שחושב שיאיר לפיד הוא ראוי להיות ראש ממשלה? מה הבחירה הישירה? כמה אחוז זה היה נגמר? 80-20?
אני חושב שאחרי אתמול הוא הרוויח עוד 5% לפחות לזה.
אני חושבת שזאת לא השאלה. אני חושבת שאנחנו מדברים על יאיר לפיד, והדיבור הזה הוא קצת כוזב. אני חושבת שיאיר לפיד, פחות או יותר, מההצלחה הפנומנלית שלו ב-2013, כן. ואחר כך, אחרי הכהונה כשר אוצר, כשראינו, ואז הוא ירד ל-11 בבחירות אחרי זה, אני חושבת שכבר אז יסתמן או יתקבע העניין הזה, לפחות אצלי, שהוא לא יהיה ראש ממשלה. הוא לא יהיה. וההתנהלות שלו לאורך המשבר הפוליטי הייתה טובה, לפחות לשיטת בוחריו. במותג רק לא ביבי, יאיר לפיד, אבי קבלות, אין ספק. ואנחנו רואים את זה בתמונת המנדטים, כשהוא המפלגה הכי גדולה, אכן תניהו. אבל תראה איזה פער, וגם באחוזי ההתאמה, כששואלים אנשים, כן, מי מתאים, אנחנו רואים, כולל, אתה יודע, הציבור שפחות אוהד את נתניהו, אבל לא הולך ליאיר לפיד.
טוב, למרות שפה, אבל הוא הלך למען הגוש ובגללו, בוא נזכיר מרץ.
מדדים.
יכול להיות, אני חולקת עליך, אני חושבת שיאיר לפיד כבר שנים, כמו שחיים אומר, מסתובב עם יומרה גלויה או סמויה להיות ראש ממשלה, יש אנשים שמאמינים בזה, זה מספר מצומצם, אני חושבת שבבחירות יותר מהכל אנחנו שוב ושוב ושוב רואים את ההתנגשויות התרבותיות שקיימות פה, יש פה כמה עמים וכמה מגזרים שהם פשוט לא נמהלים אחד בשני. יאיר לפיד הוא נציג של ציבור מסוים בישראל, שהוא מפולח מאוד לדעתי סוציו-אקונומית, אפילו אם אנחנו נרדד את זה עוד יותר ונחתה בהכללות גסות.
שגם את תקחבי בסרטונים, למה רק אני, נו?
אני, תשמע, סרטונים, ג'ינג, נעשה צוותאות ומתנסים, אני יכולה, אתה צריך לתת לי קורס בזה. אז הוא מייצג פלח מסוים באוכלוסייה, שהוא פלח מצומצם, שיש לו תקרת זכוכית מסוימת, זאת לא מדינת ישראל. עכשיו, בראש ובראשון, אתה יכול להגיד לי גם נתניהו...
אבל לשיתתר גם לאחרים יש תקרת זכוכית, בדיוק. מה, ונתניהו יכול להגיע ל-50 מנדטים? גם לא.
אבל הנה, אנחנו רואים שוב ושוב שנתניהו מקבל קידומת 3, ויאיר לפיד, שהוא חוזר לקור...
אבל לפחות מ-36 בבחירות הקודמות.
בסדר, אבל כשהוא חוזר... אבל שוב, אבל הוא העלה פה מפלגה אחרת. תבינו, נתניהו לא עשה קמפיין ביהודה, שומרון, הגדה המערבית, כל אחד יקרא לו איך שזה בא לזה. איך שבא לו, לא עשה, לא, נזהר מאוד, נתן כמעט 2 מנדטים.
אבל למה הוא צריך קמפיין? הרי הוא כבר בשלטון ברציפות 12 שנה ו-15 שנה לא ברציפות. הוא המותג הכי מוכר. כמות ההופעות שלו בתקשורת, ראיתי איזה מדדים, הם פי כמה וכמה מכל האחרים גם יחד. אז זה משנה אם הוא בא לנטוע אצבע מאחז או בשעה 10 או בשעה זה, זה מה שיהפוך אותו. הרי לכאורה הוא היה צריך להיות...
לא, אבל אנחנו כן ראינו במערכות בחירות קודמות, כשנתניהו רצה, הוא שתה, וציונות דתית מתנחלים ימין עמוק, הרדקור, הצביע לו.
אבל כפי שלפיד לא מגיע...
אם הוא היה מתמקד בזה, עכשיו, אבל זה לא הדיון. הדיון הוא שלפיד לא יהיה ראש ממשלה.
אבל את חושבת שזו הצלחה של נתניהו הפעם?
תשמע, הבן אדם עם 3 כתבי אישום נלחם בחזית אחת, סובל מדלגיטימציה של... בסדר, אבל הוא מחזיק מעמד.
לא, גם פילוג בליכוד. ואני זוכר שאלקין עזב, אמרו, זה איש יודע את כל הסודות.
טוב, גם ששר עזב אמרו, שהוא מהווה אלטרנטיבה עם 20 מנדטים.
יחסית לעצמו, אחרי שנה של קורונה, שהיו בה הרבה מחדלים, שהיו בה הרבה בעיות, שהוא הצבן גם את הבייס שלו. היה שלב מסוים שנתניהו התחיל לדבר על ההטבות מס ועל הסיפוח, ואנשים פה לא ידעו מה קורה איתם, וזה היה נראה מין מצב כזה חסר מזור וחסר.
והלך עם החרדים, שהפרו את כל כלל הקורונה.
בדיוק, אז הוא הצבן את הבייס שלו, ואז ראית הרבה ליכודניקים מאנישים אותו והולכים לבנט, ובסופו של דבר הם חזרו. אז כן, בכל התנאים האלה הוא מצליח.
אבל רבית, אחרי מה שאמרת לפיד שיש לו תקרת זכוכית, והוא לא יכול לחרוג מחוץ לבייס הסוציו-אקונומי והעדתי שלו, האם מישהו אחר כן יכול? אבל גם נתניהו לא. גם נתניהו בסוף, יש סיבה שבגללה אנשים ברמת שרון והרצליה מצביעים לפיד או גנץ הצביעו פעם קודמת, ולא מצביעים נתניהו.
וזה לא בגלל כתבי האישום.
השאלה אם בגלל, אם במקום נתניהו יהיה בליכוד אדם אחר, בנט או שר, או קץ, או אמיר אוחנה, אומר רגב, הם פתאום כן יצביעו ליכוד, והאם במקום יאיר לפיד יהיה גדי אייזנקוט, שנניח הוא היחיד שנתפס כהזדמנות בצד השני, האם הוא כן יצליח לבוא לבת ים ולהביא שם 30% או לאשדוד? אני לא יודע.
תראה, רבין הצליח ב-92, כן.
רבין הצליח ב-92 כן, כי התחייה...
כן להביא...
כי התחייה...
לא, אבל הוא הצליח לא. גם להביא מצביעים... הוא הצליח גם להביא מצביעי הימין ליכוד במושחתים נמאסתם, והיה איזשהו מיוס מסוים, ושמיר לא היה מנהיג כמו נתניהו, שעורר את הרגשות העזים שהוא מעורר במתנגדיו.
אגב, גם שרון ב-2003 הצליח לחדור למרכז שמאל.
בואו נעשה בשלב הזה הפסקה בדיון. קודם לכן הקלטנו את פרופסור קמיל פוקס בביתו, שהוא מסכם את הלילה הדי קשה של המתגמים בטלוויזיה. אז כמה שעות ישנת הלילה?
3 שעות, אבל אני עוד...
רענן כתמיד.
לא יודע.
תנסה להסביר לנו מה קרה פה, לעומת הסקרים וגם לעומת המתגמים, תוצאות האמת מציגות תמונה אחרת לגמרי, אז זה יום הכיפורים של הסוקרים?
אנחנו שאלנו בסקרים שלנו, שאלנו את השאלה, אם הבחירות היו מתקיימות היום, בעד מי היית מצביע? ובשני הסקרים האחרונים שלנו, אנחנו שאלנו את כל אלה אשר ציינו את אחת המפלגות, האם אתה בטוח שאתה תצביע בשביל המפלגה הזאת, או שיש סיכוי שתשדד את דעתך? בסקר האחרון, ביום שישי, 36% אמרו שיש סיכוי שישנו את הצבעתם. מבין ה-36% שאמרו שיש סיכוי שישנו את דעתם, מחציתם אמרו, בשאלה נוספת ששאלנו, מתי תשנה את דעתך, מחציתם אמרו שבקלפי עצמה.
אז אם אנחנו נכנסים להסברים, לדעתך זה ההסבר למה שקרה עם גדעון סער וגם עם כחול לבן ואפילו עם מרץ?
זה מסביר כאילו, אבל יש לנו גם הוכחה אמפירית לדבר הזה. עשינו סקר ביום ראשון, שאי אפשר להתפרסם. ראינו שתי תופעות מדהימות. ראינו בפירוש, הירידה של גדעון סער של 3 מנדטים תוך 3 ימים, כאשר היה ברור שיש כאן מגמה שהנפילה תהיה צניחה ותמשיך. עוד ראינו עלייה של כחול לבן משמעותית. לא ראינו שום עלייה של מרץ שנשארה קרובה לאחוז החסימה, ולכן כאשר בהתחלה בסקרים אנחנו קיבלנו אותה ב7 מנדטים, חשבנו שאנחנו טעינו בחד גדול, אבל זה לא. יש לנו את המגמה הזאת שאנחנו ראינו, שברגע האחרון עשויים לקרות דברים גדולים בגלל זה שהרבה מהאנשים אשר לא החליטו קודם, התלבטו עד לרגע האחרון, ברגע האחרון החליטו, ולאו דווקא לפי ההתפלגות של הסקרים.
אז הם הפתיעו אותך.
לא הפתיעו אותי, למה? כי אני הייתי אחד מהם.
התלבטת עד הרגע
האחרון. עד הרגע האחרון. האמת היא שאני מודה שאני הייתי מושפע אפילו מהסקרים הספציפיים, כדי להחליט ברגע האחרון.
כל המצביעים האסטרטגיים שעוזרים למפלגות מסוימות לעבור את אחוז החסימה.
זאת אחת מהאפשרויות. אני לא רוצה...
לא תגיד אותי
לפרט. אני לא אפרט, אבל זה מה שקורה.
ואז אנחנו מגיעים למתגמים, ומה קורה? תספר לנו, לפני שאתה נכנס לאולפן, מה קורה שם בזמן אמת?
אנחנו מקבלים באמת תוצאות שהן מאוד דרמטיות יחסית לסקרים, אבל הן באותה מגמה שאנחנו ראינו אותן בימים האחרונים. בסך הכל, התחזית הייתה טובה.
אז איפה התקלה הכי גדולה?
בגושים זה היה סדרי גודל של 1-2 מנדטים, שזה יכול לקרות ברגע, כמובן, יש טעות פוליטית כשאתה אומר, האם זה 59-1 ו-61.
טעות פוליטית גדולה.
נכון, אבל זה ברור שצריך להמתין ולחכות, זאת אומרת, מתקנתי, היא לא מספיק גדולה מספרית כדי שלא תוכל להתהפך. לזה אני התכוונתי. אם זה היה, נניח, אחרי שהתקבלו כל התוצאות, זאת הייתה תקלה, אבל בינתיים זה יכול להתאפר.
אז התקלה הכי גדולה זה בציבור הערבי?
היא בעצם ברעם. כיוון שברעם, מה שאנחנו מקבלים עד הרגע האחרון, כולל אחרי שקיבלנו את תוצאות האמת של קלפיות המדגם, אנחנו מקבלים ברעם 2.1% שישנם, שהם... לא עוברים בשום צורה את אחוז החסימה. עכשיו, בערוץ 13 ישב שם ידידי יוסף מקלדה מסטטנס, והוא טוען בתוקף שרם תעבור את אחוז החסימה. אגב, הוא טוען בתוקף, אנחנו היינו ראשונים שזיהינו את רם שעובר את אחוז החסימה בזכותו, והוא המשיך לטעון שהיא עוברת את אחוז החסימה.
כשנפגשנו פה בפעם הקודמת, אמרת שמאוד קשה לדגום את רם, כי זו הפזורה הבדואית, ואנחנו לא יודעים איך להגיע להם, ועדיין בסוף נפלת.
נכון, ובסוף נופלים בגלל זה שאנחנו אמרנו, אבל בסדר, אבל עכשיו יש לנו מספרים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לטעון רק בזה. הוא אומר, והוא עשה את הסקר שלו, אבל לנו יש את המדגם שאמור היה להיות יותר מדויק בגלל זה שאנשים כבר הצביעו, לא מה שהם מתכוונים להצביע. יש לנו כבר את האמפיריקה של הדבר הזה. אין לנו אף קלפי אחד בפזורה הבדואית, אבל זה לא משנה כל כך. זה לא משנה כל כך בגלל זה שיש לנו ניתוח סטטיסטי מתוחכם, אבל לא מדויק הפעם, מסתבר בדיעבד. אבל בסך הכל נראה נכון. ותסלח לי קצת על
ה... במתמטיקה.
לא הרבה, אבל קצת מתמטיקה. אנחנו זיהינו שבכל ה... במגזר הערבי, מלבד הנגב, בסך הכל במגזר, כ-60% מהקולות הולכים לרשות משותפת, ובערך כ-30% הולכים לרע"מ. זאת אומרת, בערך פי שניים יותר. עכשיו, בנגב זה בדיוק הפוך. זה פי שלוש יותר לרע"מ מאשר לרשימה המשותפת. אנחנו יודעים גם מה גודלה של האוכלוסייה הזאת. הגודל של האוכלוסייה בנגב, לפי החישובים שלנו, הייתה בערך 10% מכלל האוכלוסייה של המגזר הערבי. ואז אנחנו אומרים ככה, אם בסך הכל יש לנו אחוז מסוים שרע"מ מקבלת במגזר הערבי הרגיל, שהוא לא נגב, בכלל המגזר הערבי. ואנחנו יודעים ש10% מהאוכלוסייה הערבית גרה בנגב. אז 90% רע"מ מקבל X. ב10% רע"מ מקבל 3X. אם אנחנו לא דוגמים בנגב, אנחנו יכולים לקחת בחשבון, לקחת את הנתונים מהקלפיות שהם לא בנגב, ולעשות את המניפולציה הסטטיסטית, ולהוסיף לזה עוד 20%. ואז לא מגיעים ל-3.25%, כדי לעבור את אחוז החסימה.
למה?
אחוז ההצבעה לרע"מ לא היה מספיק גדול גם בקלפיות שלנו, או שבדואים האלה שלא דגמנו אותם, הרוב הגדול הלכו והצביעו בזה, כי אנחנו מדברים על סדרי גודל של 80,000 איש, ואנחנו לא יודעים בכלל מה היה אחוז ההצבעה שם.
אם אנחנו מדברים על אחוזי הצבעה באוכלוסייה הכללית, אנחנו יודעים להגיד שהם היו נמוכים ביחס לבחירות הקודמות. אנחנו יכולים להגיד איך הם השפיעו, על איזה מפלגות הם השפיעו במיוחד?
אחוזי הצבעה הם לא משפיעים בכלל.
תלוי איפה לא הצבעו.
בדיוק, תלוי איפה. זאת אומרת, מה שאני קורא, אחוזי הצבעה דיפרנציאליים. הנה, עכשיו אנחנו דיברנו שאחוזי ההצבעה במגזר הערבי השפיעו באופן משמעותי לגבי תוצאות מסוימות. אם היו, למשל, אחוזי הצבעה מאוד גבוהים באזור תל אביב, או מאוד נמוכים באזור תל אביב, היינו מקבלים תוצאות אחרות בין הגושים.
אתה לא יכול לראות איפה הליכודניקים פחות יצאו להצביע, והאם השמאלנים הצביעו יותר?
בשביל אנחנו צריכים לקבל את הנתונים של עבודת הבחירות המרכזית, החלוקה לפי קלפיות, והם נותנים לנו את זה, וזה פתוח לכל הציבור.
לפני הבחירות הרבה דיברו שהקורונה זה הפקטור המרכזי פה בבחירות, וזה כנראה לא כל כך השפיע. אנשים באו להצביע עדיין בקלפיות שלהם, מעט מאוד אנשים הצביעו בקלפיות הקורונה, וזה כמעט לא השפיע על התוצאה הסופית.
אני לא חושב שזה השפיע. זאת אומרת, אי אפשר לדעת האם העובדה שעכשיו היו 67% הצבעה לעומת 71% או 72% שהיו בבחירות האחרונות, היא בגלל התשישות שזאת מערכת הבחירות הרביעית, או אולי גם בגלל קורונה, שכמה אנשים באמת חששו מהקורונה ומההתקהלויות. אני לא חושב שזה השפיע, כי אני חושב שזה די ברור שוועדת הבחירות המרכזית עשתה מאמצים ניכרים כדי להגן על הבריאות של הציבור, והתוצאות היו מצוינות מהבחינה הזאת.
הסקר שלך שפורסם ב-10 בלילה נתן 33 מנדטים לליכוד, אחר כך אומנם תיקנתם ל-32, אבל עדיין פער די גדול בין זה לבין התוצאה הסופית.
צריך לקחת בחשבון שהמודל שלי, שבו אני חוזה את התוצאות של המדגם, לוקח בחשבון את העובדה שאנחנו יודעים, זאת אומרת, יש בזה פלאג מסוים, שלוקח בחשבון את ההפרשים ההיסטוריים בין התוצאות של המדגם לבין התוצאות הסופיות.
אתה יכול בכלל לנטרל שקרנים?
אני לוקח בחשבון את השינוי, השינוי שישנו, מכל הסיבות, גם שקרנים, וגם העובדה שחלק מהאנשים פשוט לא משתתפים במדגם הטלוויזיה. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז אלה שמשתתפים, אז בוא נסתכל אחורה, בוא נסתכל להיסטוריה, ואנחנו מנתחים את זה, ואנחנו רואים בדיוק מה שאתה אמרת קודם, יש תוצאות מסוימות של הליכוד, ובסוף הם מקבלים יותר. אנחנו לומדים את הדברים האלה, ואנחנו מתקנים את זה, וה-32 המנדטים האלה, הם כוללים בתוכם את התיקון שצריך. אבל התיקון היה כנראה גדול מדי.
ואנחנו יכולים להבין את התחושות של הציבור על סמך הסקרים, המדגמים וגם תוצאות האמת, או שזה מעבר למקצוע שלך כבר?
אני חושב שחלק מהתשובה בתוך הסקרים האלה, מהצד של ביבי, היה גוש שהיה פחות או יותר מולוניטי, ופחות או יותר נשאר כפי שהוא, ובצד השני זה היה מפוזר לכולם, ואז כולם בעצם התלבטו בין מי למי להצביע, זאת התוצאה שאנחנו מקבלים למצב הזה, שנשארנו בעצם עם ראש אחד של יש עתיד, וכל היתר קטנים ליחסיתו.
אם בכל זאת נגיע לבחירות החמישיות, אנחנו נראה עוד מאותו הדבר, או שאתה כן מזהה פה איזושהי מגמה מהבחירות הראשונות לשניות, לשלישיות, לרביעיות, וזה יגיע גם לחמישיות.
אני קורא הארץ, ואני רואה שרשום כאן שבחירות חמישיות, זהו התרחיש היותר סביר. אני לא בטוח שזה התרחיש היותר סביר. אני חושב שצריך לחכות ולראות את התרחישים האחרים. אני חושב שיהיו מאמצים ניכרים כדי להקים איזושהי ממשלה, ואנחנו נמצאים כרגע לפני הספירה של כל הקולות, שעל ידי ועדת הבחירות המרכזית. ואנחנו ראינו שלאורך הזמן, מהבוקר, כל שעה כשמתווספים עוד ועוד קולות שנספרים, אז התוצאות משתנות.
ואם עכשיו אנחנו מחכים למעטפות הכפולות, מה בדרך כלל אנחנו רואים שם?
אנחנו יודעים את הדברים האלה כאשר המעטפות הכפולות היו של החיילים. כשהמעטפות הכפולות היו של החיילים, הם בדרך כלל היו לכיוון הימין יותר. לפני הרבה מאוד שנים, הם היו משני הצדדים. זאת אומרת, היו חלק מהם מאוד ימין וחלק מהם מאוד שמאל. אבל כרגע המעטפות הכפולות, הן מתווספות למעטפות הכפולות של החיילים, מתווספות המעטפות הכפולות, של קולי קורונה,
בתי אבות,
ואנחנו לא יודעים.
מה הלקחים שלך מהבחירות האלה? מה תיקח איתך לבחירות החמישיות?
לתקן את התיקונים. זאת אומרת, לתקן את התיקונים של יום הבחירות לתוצאות הסופיות. כנראה שהתיקון שאנחנו עשינו הוא היה חזק מדי, ואנחנו צריכים אולי להוריד אותו. פשוט לנתח את הנתונים. זאת אומרת, בסופו של דבר, להפעיל את המודל הסטטיסטי. אני לא עושה את יוריסטיקה, אני לא מחליט את הדברים האלה, אבל אני מנתח את הדברים, ואז הדבר שנראה כאומדן הסביר ביותר לנתונים, זה המקצוע שלי, זה הדבר מה שאני אעשה.
קמיל פוקס, תודה רבה.
בבקשה.
אז חיים, בוא נדבר איפה אנחנו הולכים מכאן. יש איזושהי ממשלה, או כמו שאמרת קודם, בחירות חמישיות בטוח?
תראה, זו שאלה פילוסופית. מה עדיף יותר לנתניה? בחירות חמישיות, בצד אחד הוא בתפקיד, משלמים את ההוצאות של המים בקיסריה.
טוב, אם הוא די כושל שלו, אבל אם אפשר לסכם, היה עדיף כבר להישאר עם גנץ, היה יותר נוח.
לא. אבל אז בנובמבר הוא בבית.
מה?
תראה, הוא עושה איזה תרגיל אחר, לא?
מצד שני, הוא לא יכול לפטר את מנדלבליט בממשלת מעבר. אני חושב שגם בעידן ביידן, הלגיטימציה שלו בארצות הברית כראש ממשלת מעבר, היא לא הייתה כמו אצל טראמפ, שבכלל לא הבין מה זה הבחירות. יש איזה סרטון של טראמפ שהוא מנסה להבין מי מנצח בבחירות בישראל, הוא לא מצליח להבין. אבל כאילו, אתה רואה שביידן מתייחס אליו כאיזה, אתה יודע, כאילו...
איזה מטרד פה במזרח התיכון, לא חשוב.
תקים ממשלה, נדבר, כאילו, אתה בינתיים על תקן מעבר. המשפט מתחיל בחמישי או ברביעי לאפריל?
חמישה באפריל.
אז בהיבט הזה זו שאלה, מה יותר...
שהוא לא יצליח לעצור את המשפט, זה אנחנו כבר יכולים להגיד בוודאות, מגיע לבית המשפט.
הוא לא יצליח לעצור את תחילת שלב ההוכחות.
כן, למה? מפתק מהרופא.
בעוד חודשיים, אחרי שיהיה את כל סאגת המלצות והקטטה על יושב ראש הכנסת, והכל בסוף זה התכנס להכרעה לשאלה אם נתניהו מוכן בהימנעות של מנסור עבאס להשמיע ממשלה.
לא, אתה לא רואה אבל תסריט שקובעים מראש, כולם מתכנסים וקובעים שראש ממשלה לא יכול להיות מישהו עם כתב אישום בבחירות הבאות?
לא, כי אין לך, כי מנסור עבאס הוא החוסם של האופציה הזאת. אם לא היה לך את מנסור עבאס, היית יכול למשל להחליף יושב ראש כנסת, כדי...
טוב, יכול שהוא יזרום, או שאתה לא...
לא, לא, מנסור עבאס הוא לא ייקח צד. הוא יישאר באמצע, אתה לא תוכל לעשות איתו שום דבר אקטיבי. עכשיו, אגב,
גם... אלא אם כן אתה מכניס אותו לאחת הממשלות. אגב, אולי לממשל לפיד בכלל.
הוא גם יכול להיות יושב ראש כנסת.
אבל אין, הוא לא מתחבר בממשלת לפיד, כי אין לך את המספרים ביחד גם... ואז אתה
מכנס לבעיה, אגב.
בסדר, נו, קבעו פגישה, נו, גם...
לא, אתה חוזר לאותה בעיית בנט. הרי גדעון יזרום עם אופציה כזאת. גדעון סער יודע שבבחירות נוספות הוא נכחד לחלוטין. הוא בנס לו, זה לא קרה לו כבר אתמול.
כן, אבל יש את הבעיה של בנט, הוא מאוד יפחד ללכת עם מנסור עבאס. אני לא חושב שזה ריאלי, עדיין יש לו את החלומות שלו, ובלי בנט אין התכנות לממשלה הזאת. ואז, אתה יודע, גם אם אתה משביע ממשלה כזאת, רמת התפקוד שלה תהיה מאוד מאוד קלושה. אתה מבין שאתה כל לילה יכול להתעורר עם זה שמנסור עבאס ישתגע. ואז יש לך 61 לפיזור הכנסת ובהתעתך החוצה מחוץ למערכת הפוליטית. אז אני חושב, אנחנו פשוט נהיה פה באיזה תקופת המתנה של חודשיים, חודשיים וחצי. מנסור עבאס נהנה מעצומת לב. זה משהו מסתובב כקלה, כהבת של הראש השיבה, והוא הולך לשחות. הם אומרים, יהיה לו רמדאן מאוד קרים, הרמדאן הרי מתחיל בעוד שבועיים וחצי, הוא יענה, אני כבר רואה את נתניהו אצלו באפטר, ואת לפיד אצלו באפטר, ואז בסוף נתניהו צריך לקבל החלטה, אני לא יודע מה תהיה ההחלטה שלו.
נתניהו, אלוף, זה התסריט הכי אופטימי מבחינתו מה שקרה עכשיו, או ש...
התסריט האופטימי מבחינתו
היה... היה 61, אבל זה לא היה ריאלי.
ממשלה יותר רחבה וכו'. תראו, יש מבחינת נתניהו הרבה בעיות פה, גם בתרחיש הוא מקיים שלה. האם בנט ייתן לו את חוקי החסינות למיניהם, לא. בידיעה שכך הוא מנציח אותה? הרי לבנט אין עניין שנתניהו לא יונצח. לא
הוא רוצה שנתניהו ילך.
הוא רוצה שחבר השופטים ישחרר אותו מנתניהו.
זה גם הוא יכול להיות הדבר הקטן שייתן לתומכים
לא, שלו. לכן אני רואה שכל תרחישי ביטול המשפט דרך המערכת הפוליטית, אני לא רואה אותם מתקיימים בתוצאות הצבעה האלה, גם אם זוזו מנדט לפה ולשם. שזה דבר מאוד חשוב, כי כל המחנה שהתנגד לנתניהו ביסס את הקמפיין שלו על אם יהיה לו 61, נגמרה מערכת המשפט.
נגמרה המדינה.
אני לא רואה את זה קורה, ונכון שיש רוב ימני מהותי לכל מיני שינויים במערכת המשפט וחוקי התגברות כאלה ואחרים, אני עוד לא רואה את זה קורה, ואנחנו יודעים שמפלגות כשהן באופוזיציה נוטות להתנגד לחוקים שהן תמכו בהן כשרצו את השלטון.
רבי, דיברו תוך כדי מערכת הבחירות שיש 80 מנדטים לימין בוודאות, ובסוף השמאל פה פתאום מרים את ראשו.
מה שקרה זה את קמפיין ההיסטריה, ולא רק קמפיין, ההיסטריה שבאמת הייתה בקרב שמאלנים, ההיסטריה מוצדקת אגב, ועבדה טוב, ולדעתי גם במידה רבה של היגיון, והשמאל במקום להשמיד את עצמו, את המעט שנותר לו, שמר על כוחו ואף חיזק אותו מההישגים העלובים של הבחירות אחרות, ואת זה אנחנו רואים
גם מרב מיכאלי, גם
ניצן הורוביץ.
מיכאלי אבל הכוכב את הבלתי מעוררת של הקמפיין.
כל הטהור הכפיל את כוחו.
לא, גנץ.
אבל אני אגיד לך איפה רואה...
היא באה מאפס.
נכון.
גם הוא.
היא גם לא הייתה מנהיגת מפלגה.
יותר מזה, מרב מיכאלי, אתה יודע, אני חושבת שהיום היא לא רק האישה היחידה שמנהיגה את המפלגה, היא אולי הדמות הפרוגרסיבית ביותר, אוקיי, במפה הפוליטית. זאת אומרת, זה הכי שמאל שיש, לא במובן המדיני של פלסטינים וכולי, למרות שאני חושבת שגם שם היא נמצאת באזורים שמאלניים מדי, היא לא רביניסטית, כפי שהיא מגדירה את עצמה, או כפי שהיא ניסתה עכשיו לעשות כדי לידד את עצמה.
עדיין לא מוכנה, לא הייתה מוכנה להגיד לך כיבוש ברעיון.
נכון, בסדר. אוקיי, בסדר, נכון. נכון, כי אנחנו ראינו למי כיוונה, ראינו את זה במודעה עם משה שחל ובייגה שוחד ואנשים שהיו שם.
ותיקי
מפלגת
העבודה.
ועדיין זה לא הלך לה, כי זה ההסבר של בני גנץ, איך בני גנץ חי וחי בסדר. אבל מה שרציתי לומר, אנחנו רואים את העניין הזה, לא תחייתו המחודשת, אלא את קריאת הקיום של השמאל במספרים העלובים של ליברמן וגדעון סער. כשאנשים, ואנחנו ראינו את זה גם מעל דפי העיתון שלנו, בכל מיני ויכוחים פנימיים של אנשים שהם מקדים את עצמם כשמאל מוחלט, אבל הם החליטו שבגלל המשימה הדחופה להעיף את נתניהו, סליחה, לא להעיף את נתניהו, להדיח אותו או להעביר אותו מתפקידו, יש עכשיו צורך בכל מיני הצבעות משוגעות, ראינו את זה, ובסופו של דבר
אנשים... ואת מתכוונת לה כותב רוגל אלפר?
רוגל, עקיבא אלדר כתב מאמר לדעתי שהוא מעדיף את ליברמן.
אבל זה כשסער וליברמן היו, כשסער היה מעל 20 בסקרים, וליברמן גם פלירטט עם חלומות...
אבל מה היה 20?
שמרץ הייתה בסכנת הכחדה.
ומרץ לא הייתה.
בסדר, אבל מה היו 20 המנדטים של סער? אני כותבת את זה שוב ושוב, וגם חיים אמר את זה. אין דבר כזה ימין ממלכתי. תשכחו מהמותג הזה שמנסים להריץ אותו פה כבר. איזה, אני לא יודעת מה, כמה יועז הנדל ואוזר עשו אותו.
יש ימין יפה.
בסדר, וכמה הוא שווה, כמה מנדטים הוא שווה, 0 נקודה משהו בה.
משהו כזה, כן.
האלקטורט המדומיין של גדעון סער, שראינו אותו בסקרים, זה אנשים שהם פעם הגדירו את עצמם שמאל או מרכז או לא יודעת מה, ויותר מהכל הם לא אוהבים את נתניהו ורוצים להחליף אותו. וברגע שאנשים אלה נבלו שמפלגות האם שלהם, שההורים שלהם הצביעו להם, שהזהות השבטית והשייכותית שלהם מעוגנת שם, ברגע שהם מסכנה, הם נבלו והלכו להצביע מרץ ועבודה. זה מה שקרה, ואז גדעון סער נשאר עם 5-6 מנדטים.
ומה עם ליברמן? זה סופו?
לא, אני חושבת שליברמן, תקשיב, יש לו איזה לחם וחמה שכולם מזלזלים בו, יש עולים יוצאי חבר עמים, אמנם הדור המבוגר ולא הדור הצעיר, אבל זה עדיין אנשים שחיים, שצריכים מפלגה להצביע לה, שהם לא יודעים...
מאוד 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 שמאל אביבי, גם קולות אחרים.
אנחנו רואים שלא. כל הליברמנים החדשים, אלה שאמרו, וואו, שנורא התמוגגו מאלי אבידר, שהפך להיות איזה כוכב, אנחנו רואים מה זה שווה בסופו של דבר בקלפי, שזה יותר כאילו...
טוב, יכול היה להתרסק יותר, אז אנחנו מסתכלים על זה, גם גדעון סער נכנס לנישה.
לא, כי יש לו את הלחם וחמה, את האנשים שמגיעים, אני גרה בשכונה שחיים בה גם יוצא חבר, ואני רואה את האנשים האלה כשמידי בחירות, עכשיו זה תחוף למדי, והרבה פעמים שואלים, ששואלת אותי איזה גברת, זה כבר קרה לי כמה פעמים, שואלים אותי, מה זה ליברמן, זאת אומרת, איך זה נראה, הם לא מכירים... הם לא מכירים משהו אחר, אוקיי? האם זה עדיין למד, האם זה זה? זאת אומרת, זה הפתק שלהם, זאת הנציגות שלהם, זה שווה כנראה 5 מנדטים, שזה לא מעט, זה יפה לעבוד איתו. ליברמן בבחירות האלה קשה לחלוטין, משום שהוא לא הצליח להביא על הדבר הזה עוד משהו.
לא, והוא הציג עמדות נגד, פתאום נגד חוק הלאום, הציג עמדה בעיקר אנטי-חרדית קיצונית, אבל התאוב לחרדים הוא לא מנוע מספיק חזק בפוליטיקה הישראלית, כמו שחשבנו בימי הקורונה, כשהם למדו ואצלנו ישבו בבית הילדים.
עריקים זה אופציה, חיים?
קודם כל, אני לא אוהב את בכלל את כל השימוש בטרמינולוגיה מלחמתית למערכת פוליטית. זה דווקא יותר קל הפעם.
אנשים שעוברים צד.
כי בגלל שמפלגות נורא קטנות, אז כדי לפצל מפלגה, אתה לא צריך יותר מדי אנשים.
אבל אורלי לוי הפעם יהיה לה קשה.
כן, אורלי לוי לא יכולה.
ואז זה גם אפילו לא נחשב עריק, אתה יודע, זה כאילו פיצול.
אורלי לוי זה כבר שכירת חרב, אני לא חושב שזה לגיון הזרים. אני לא חושב ש...
לא, היא גם חלק מהליכוד היום.
דווקא אורלי לוי אני חושבת הגיעה למקום הכי טבעי שלה.
המקום הכי טבעי שלה...
לליכוד, כן.
המקום הכי טבעי שלה, לדעתי, הוא צריך להיות בפח ההשפעה של ההיסטוריה, אבל זה כנראה הליכוד, זה תחנה בדרך. מה, זה מוגזם? זה גם יככב באיזה סרטון?
אני לא מעלה...
לא, עשית לי פרצוף, לא, סמם.
אני חייכתי ואני לא מעלה סרטונים
אבל בואו נעבור
דבר. לא הקליטה אותך.
בזירות התחלואה הנפשית הזאת.
תראה, אתה מסתכל על גדעון סער עם 5-6 שאולי יהיה לו, השישי זה בני בגין, אני מניח שהוא יתפטר אולי שם בכנסת, אז זה מה שמאיר יצחק הלוי יהיה. אתה שואל אותי אם באיזה קונסטלציה אפשר לפתות את שרן השכל ואת מאיר יצחק הלוי לחזור לליכוד באיזה מחזות של הבן והבת העובדים חוזרים הביתה? כן, זה יכול לקרות.
מילות סיכום שלכם, נמשיך להמתין עד הרגע האחרון?
כן, יש עוד הרבה רגעים אחרונים, יש את ספירת המעטפות הכפולות, יש בדר אופר, יש את האירורים, יש את הטענות על זיופים.
הנשיא ריבלין שיכול למשוך זמן.
הנשיא ריבלין, נתניהו שבוודאי ימשוך זמן.
שלב הוכחות שיכול להשפיע על מי שמחפש איזה מין סולם אומץ לרדת ממנו.
לא, ריבלין בוודאי אגב ימשוך זמן. חד משמעית הוא ימשוך זמן, זאת אומרת, הוא לא יהיה התייעצויות בכל המועד, הוא יחכה. החוק הרי מאפשר לו, סתם הוא רוצה למצות את האופציות.
שוב הוא ידחוף לאחדות או שהוא ירד מזה?
קודם כל זה פעם אחרונה שלו. אז כמה שיותר ימים יכתבו עליו, אז
עכשיו זה בטוח. הוא כאילו, תראה, אני לא מהעיתונאים שמקורבים לנשיא המדינה, אבל אני קורא את חלקם פה בעיתון, ומהם אני מבין שכאילו יש לו איזה קושי נפשי להטיל, אם נתניהו לא יבוא לו ב-61 ואז אין לו ברירה חוקית, אלא שזה יהיה לשיקול דעתו, איזה קושי נפשי עד רמת להתפטר לפני...
כן, גם פעם הקודמת הוא נמנע מזה אגב.
נכון, הוא לא עשה את זה, נכון. הוא מאוד נמנע מזה.
אבל מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לתת למי? למנסור
עבאס, לבנט? לא, הוא חייב להטיל... בפעם הראשונה, הוא חייב להטיל על משהו. הפעם השנייה היא שיקול דעתו. אם הוא רואה אופציה שמעבירים את זה לשלב ה-21 יום של...
אז הוא יכול לדלג ישר לשם.
כן, ההחתמות החופשיות. אבל הוא לא מתכוון לכנס סיטואציות. שבוע הבא הוא חכה לפרסום התוצאות הרשמיות כדי למשוך זמן. זה רק...
ואז אתה אומר,
הוא עדיין יכול להגיד
שהוא לא מתאים לנתניהו. רמדאן, איזה עוד חודש נוסף.
לא, ואז יש לו עוד שבוע. זאת אומרת שזה... הוא יעשה את זה ערב יום השואה, את מעמד נתינת כתב המנדט.
טוב, משעמם לא יהיה. אלוף בן, חיים לוינסון, רבית איך תמלון הררי, תודה.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בניסן, יונתן מניאביץ' ודן ברומר היו על הסאונד,
אני ליאור קודנר, בשבוע הבא ניפגש פה כרגיל ביום שלישי, בינתיים חג שמח וחדשות טובות.